יש לכם זכות שאתם שומעים אותו. טוב. ובכן, ההפטרה שלנו, הפטרת וישלח, הפטרת שאנחנו מפטירים היום בספר עובדיה הנביא. הספר הזה, ספר עובדיה, הוא הספר בנביאים הכי קצר. הוא אחד מתוך 13, והוא הרביעי בסדרה שלנו. מתחיל בהושע, יואל, עמוס, ואז מגיע הפטרת עובדיה. אומר הנביא חזון עובדיה, כה אמר אדוני אלוהים לאדום, שמועה שמענו מעת אדוני בציר בגויים שולח, קומו ונקומה עליה למלחמה. עובדיה הנביא היה בזמן בית ראשון, ומבואר בספר מלכים א' בפרק י"ח שהוא היה תלמיד של אליהו הנביא. הוא היה נמצא בזמן אחאב מלך ישראל, וכל הנבואה שלו כולה נבואה אחת, אבל נבואה שיש מחלוקת בין המפרשים האם כולה התקיימה או רק מקצתה. יש אומרים שהנבואה שלו זה על בית ראשון, יש אומרים הנבואה שלו על בית שני, והדעה הרווחת, כך כותב רב סעדיה גאון בספר אמונות ודעות שלו, שהנבואה הזו של עובדיה הנביא של ההפטרה היא נבואה לעתיד לבוא, שבו מתנבא עובדיה על הנקמה שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות במלכות אדום. אחד הפסוקים שאנחנו אומרים אותו כל יום בתפילה, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, זה סוף ההפטרה, זה לקוח מההפטרה שלנו מספר עובדיה, ואנחנו נעמוד על זה בעזרת השם בהמשך. אז פה הנבואה שמתנבא עובדיה, הדבר הראשון שהוא מוכיח את האדומיים, את גלות אדום, והוא אומר להם, אתם המלכות אדום, איך זה שאתם הצרתם לעם ישראל? אבל לא זו בלבד. התביעה שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות איתם, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, זה לא רק על עצם הצער שציערו את עם ישראל, אלא גם כן על זה שהם סמכו במפלת ישראל. גם על זה עתיד הקדוש ברוך הוא לתבוע אותם. וכאן הנביא אומר, חזון עובדיה, כה אמר השם אלוהים לאדום. מה הוא אומר כאן? פשט הכתובים, חזון זה עניין של מראה נבואה אלוקי שהתנבא עובדיה הנביא. ומה הוא רואה? מה הוא אומר? כה אמר השם אלוהים לאדום, שמועה שמענו מאת השם, שמענו את דברי השם שהוא אומר לנו, וציר בגויים שולח. כאילו יש לנו איזה שליח שהוא נשלח לכל הגויים להגיד להם דבר מסוים. מה הוא אומר להם? קומו ונקומה עליה למלחמה. תקומו אתם וגם אנחנו נלך איתכם לקום על ארץ אדום למלחמה. ואז הנביא אומר לאדום, הנה קטון את עתיך בגויים, כלומר אני אתן אותך לעם חלש, לעם שפל, בזוי אתה מאוד, גם אתה תהיה מבוזה בעיני הגויים, ולא יהיה אכפת להם שאתה תובד מן העולם. זה פשטות של הכתובים. אבל הגמרא במסכת סנהדרין דף למתת עמוד ב' בסוף הפרק שם, הגמרא הביאה לנו קצת נופך, שפכה לנו אור בכל הסוגיה הזו. והגמרא אומרת כך, מה זה חזון עובדיה בן עמוס, מה זה חזון עובדיה? אומרת הגמרא שכוונת רבותינו היה לשאול פה שאלה, מפני מה זכה עובדיה הגר לנביאות? זה שאלה ראשונה. הלא, הגמרא אומרת במסכת קידושין בדף עין עמוד ב' בתחילת פרק עשרה יוחסין, שאין הקדוש ברוך הוא משרה שכינה אלא על המשפחות המיוחסות שבישראל. אם כך, אם הקדוש ברוך הוא לא משפיע דבר כזה אלוקי אלא אך ורק למשפחות המיוחסות בישראל, תוסיפו לזה דברי הרמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק ז' שכותב שיש הבדל בין הנביאים לבין בני הנביאים. בני הנביאים זה אלו התלמידים של הנביאים. איך הם זוכים להשפעה כל כך אלוקית של נבואה? איך יכול להיות כזה דבר? על דרך מה שאמרו על שמעיה ואבטליון, שהם גרים, איך הם נהיו נשיאי ישראל, הרי לא ממנים נשיא ממהגרים. אותו דבר, גם פה, מפני מה זכה עובדיה הנביא להיות נביא השם? והשאלה השנייה שמוארת פה בדברי רבותינו, מפני מה עובדיה הנביא, מלבד שהוא זכה להתנבות, איך הוא זכה, למה דווקא הוא התנבא על הנבואה הזו של אדום? חסר לנו נביאים שהתנבאו? גם כן, יש לך את יחזקאל, יש לך את ישעיהו, יש לך את עמוס, עוד נביאים שהתנבאו על מפלת אדום. למה דווקא הדבר הזה, מפני מה זכה עובדיהו לנביאות? והגמרא אומרת, הדבר הראשון שהוא זכה לנביאות, בגלל שהוא עשה מעשה עצום. הוא מסר נפש על אותם 100 נביאים שהתנבאו, ורצתה להרוג אותם מזבל המרשעת.
לקח 50-50, שם כל אחד במערה. למה הוא לא שם 100 במערה אחת? אז אתה יכול להגיד, בגלל שויחץ העם משתי מחנות. רבותינו אומרים עוד דבר, וגם זה מתקשר אלינו לפרשה, עוד דבר, גם כן בגלל שהמערה לא הכילה יותר מ-50 איש. 50 אנשים שיהיה להם מקום לשבת, לאכול, לשתות, לישון, כל מערה הספיקה ל-50 איש, ולכן הוא חילק אותם לשתיים, והיה מלווה כסף, עד שבאו הנושים, זה מובא בספר מלכים ב' בפרק ד', וכשהוא נפטר, לא שילם לנושים, לא שילם ללווים, שלא את הכסף, אלא מלווים את הכסף, עד שבאה ואישה אחת מבני הנביאים, אומרים רבותינו שם, תראו בספר הרד"ק, הרד"ק מביא תוספתא על התרגום, שכותב שהיא צעקה שמה 265 צעקות לנביא, ויש בזה סוד גדול, למה דווקא 265 עיין שם. על כל פנים, הוא היה מוסר את הנפש מבחינה ממונית גם כן על עם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הולך ומשקיע מהממון שלך, ממה שאין לך, אתה מלווה לצורך העמדת הנבואה, אתה תזכה להיות נביא, ולא זו בלבד, אני מוסיף לכם, תראו ברש"י, במסכת מגילה בדף י' עמוד א', שרש"י מביא שם את כל 48 נביאים, רש"י כותב שבין כל אותם 48 נביאים התנבאו נבואה לדורות, אחד מהם זה עובדיה הנביא, עובדיה הגר. תראו מה זכה עובדיה, למה? מידה כנגד מידה לא בטלה, במידה שאדם מודד, בא מודדין לו, כמו שכתוב בסוטה בדף ח'. היא עשתה כך, היא גילתה את עצמה בשוק, אז תראו מה נתנו לה אחר כך. אותו דבר, מידה טובה מרובה מידת פורה, כך כתוב בגמרא בסוטה בדף י' א' עמוד א', וגם פה, עובדיה שמסר את נפשו לעמדת הנבואה, הגם שהוא גר, הוא זכה להיות נביא השם, להיות מבני הנביאים, מתלמידיו של אליהו הנביא זכור לטוב. אומרת הגמרא, ולמה דווקא הוא מתנבא על אדום, ולמה לא אחרים? ולפי זה נבין הקשר הראשון שבין ההפטרה לבין הפרשה, לפי התירוץ של הגמרא. הגמרא אומרת שם, אמר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא עובדיה שדר בין שני רשעים. אחד אחאב, השני זה איזבל, דר ביניהם, הוא משמש אותם. ולא למד ממעשיהם וינבא על עשיו הרשע שדר בין שני צדיקים אלו יצחק ורבקה ולא למד ממעשיהם. הגמרא אומרת היינו דאמרין שכשאתה רוצה ללכת ולחתוך את כל היער אתה אומר אמרין שאבא מיניהו ואבא נזיל בנרגה, כלומר הגרזן שלקחתי אותו, איך עושים הרי גרזן? לוקחים הרי עץ, את הקט של הגרזן, לוקחים מעצים. הוא אומר, מהיער הזה, את היער הזה אני חותך ממה שהוא עצמו גידל. אז אומר, אותו דבר, אומרת הגמרא, עובדיה שהיה מאדום, הוא הולך ומתנבא על מפלת אדום. תראה איזה קידוש השם יש כאן בעניין הזה של ההפטרה. אחר כך, יש לנו פה עוד דבר שהוא ממש בולט בכל ההפטרה הזו, למה הקשר שאנחנו דווקא מפתירים את ההפטרה של עובדיה בפרשת השבוע של פרשת וישלח? אז אמרנו טעם אחד כי הוא מאדום. טעם שני יש כאן, כשאנחנו נראה במדרש כתוב במדרש אגדה על פרשת השבוע בפרשת וישלח, שיעקב אבינו כששולח את המלאכים הוא מנסה להחזיר את עשיו בתשובה. עד כדי כך שאומנם עשיו לא חוזר בתשובה, לא כמו ישמעאל שהגמרא אומרת בבבתר בדף ט"ז עמוד ב' שהוא כן חזר בתשובה, עשיו לא חזר בתשובה, ולדעה אחת במדרש, תראו בפרקי דרבי אליעזר, שאפילו ברית מילה לא עשה עשיו. אף על פי שבמדרש אגדה כתוב שהוא כן נימול, תירצנו בזה כמה תירוצים, על כל פנים, עשיו לא נימול, לא חזר בתשובה, ולא זו בלבד, כתוב בהמשך ההפטרה שלנו בפסוק ד' כתוב, שהוא מבקש גם כן גן עדן, כמו שבלעם אמר, תמות נפשי מות ישרים. כתוב במדרש, בירושלמי, הירושלמי אומר בנדרים בדף י"ב, כך כתוב ירושלמי מפורש, פרק ג' הלכה ח', אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים סמכיניך, משם הורידך נאום אדוני, אומר הירושלמי על הפסוק הזה, מה זה אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים סמכיניך? שלעתיד לבוא, עשיו הרשע נכנס לגן העדן, דוחף את עצמו. יש כאלה יודעים לדחוף את האף שלהם בכל מקום. זה עשיו. הוא דוחף את האף שלו, נכנס לתוך גן עדן, עד שבא הקדוש ברוך הוא וגוררו בחוץ. תכף נראה למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה, ובכלל יש שם שומרים למעלה. איך הוא נכנס? מי הסכים לו בכלל להיכנס? מה החוצפה הזו? אנחנו נראה את זה בעזרת שם בהמשך שנגיע לפסוק הזה. אבל אנחנו עכשיו בפסוק הראשון, לאט לאט. אז אם כן, אומרת הגמרא, אז מה אנחנו רואים פה? שיעקב אבינו רוצה להחזיר את עשיו בתשובה שלמה. אף על פי שעשיו לא חוזר, בכל זאת הוא מנסה להחזיר אותו בתשובה. למה? אז ביארנו בזה בסייעתא דשמיא על פי דברי מרן החידה. מרן החידה כותב, על דברי הגמרא במסכת סוטה בדף ג עמוד א, שיעקב אבינו כשנפטר קברו איתו את ראשו של עשיו. שואל הרב חידה, מפני מה זכה עשיו שהראש שלו יהיה בפתח גן עדן? אומר הרב חידה, כי יש לו שם ניצוץ טוב. איזה ניצוץ טוב יש לעשיו הרשע? הרי את הזכות אבות שהוא בן של יצחק לא מחשיבים לו. כך מפורש בירושלמי בנדרים פרק ג הלכה ח'. את הניצוץ שהוא נכד של אברהם אבינו, גם אתה לא מחשיב לו. זאת אומרת, זכות אבות אין לעשיו. אם כך, אם אתה לא מחשיב אותו כזכות אבות, אז מפני מה זוכה עשיו שהראש שלו יהיה בגן עדן? אז ביארנו בסייעתא דשמיא על פי דברי רש"י. רש"י כותב, וירא מאוד ויצר לו, וירא שמא יהרג, ויצר לו שמא יהרוג הוא את האחרים. מי אלו האחרים? אלו אותם גרים עצומים שיצאו מאדום. איזה גרים יצאו לנו מאדום? און קלוס הגר, כמו שכתוב בגמרא בעבודה זרה בדף י' א' עמוד א', קטיע בר שלום, כמו שכתוב בגמרא במסכת עבודה זרה בדף י' עמוד ב', ותראו גם ברן במסכת נדרים בדף נ' עמוד א'. ולא זו בלבד, אנטונינוס, אנטונינוס הגר, כך הגמרא מביאה במסכת עבודה זרה בדף י' עמוד ב', גם בירושלמי במגילה פעמיים, גם בפרק ראשון בדף תתוו, וגם להלן בדף חפתת, וכך כתוב בירושלמי מסכת סנדרין פרק י' הלכה ב', מפורש. בכל המקורות שאני הזכרתי שאנטונינוס הוא היה גר, תראה כמה גרים, אנטונינוס הגר, עשיו ממנו יצא מעשיו, אחר כך אמרנו אונקלוס הגר, אחר כך אמרנו גם כן קטיעה בר שלום, אחר כך יש לך נירון קסר בגמרא בגיטין ונבב עמוד א', שממנו נפק מיני רבי מאיר ועל הנס, אחר כך הגמרא אומרת בסנדרין דף צדיבה וגיטין ונזיין עמוד ב', הגמרא אומרת גם כן שמי יצא מאדום? מבני בניו של המן למדו לימדו תורה בבני ברק. תראה איזה גדול העולם, ובראשם עובדיה הגר שהיה אדומי כמובן בסנדרין למתת עמוד ב', תראה איזה גדול העולם. מה פחד יעקב אבינו? תראה איזה זכויות, איזה גדולי עולם הולכים לצאת ממי? מעשיו הרשע, על כורחך שיש לו ניצוץ טוב. עכשיו, באמת, כל אלה שאנחנו הזכרנו, איך באמת הם התגיירו? איך התגייר אונקלוס הגר? הגמרא מספרת במסכת עבודה זרה בדף י' א', שהוא היה בן אחותו של אדריאנוס קסר לדעה אחת, דעה שנייה אומרת שהוא היה בן אחותו של טיטוס, תראה בהגאות הגרא. שני דעות יש, על כל פנים, היה בן אחותו של קסר. והוא הלך ונתגייר. מספר את הגמרא, ברגע שהוא הלך להתגייר, נשמע השמועה הזו אצל המלך. מה? בן אחותו של המלך התגייר? איך יכול להיות? זה ביזיון למלכות, ביזיון לממשלה. איך אתה יכול לעשות כזה דבר? מספר את הגמרא, שלח לשם פלוגת חיילים. אמרו לו, אמר להם, לכו, תביאו אותו לפה. לא תשאירו אותו שם בין היהודים. זה ביזיון אל המלכות. מה עשה אותו אונקלוס? מספר את הגמרא, הלך והתחיל להביא להם כל מיני פסוקים. הגמרא לא מביאה איזה פסוקים. פלוגה הראשונה התחיל לדבר איתם כל מיני דברי תורה ויראת שמיים. ראו כך, מספר את הגמרא, התגיירו. למה? הרמב״ם כותב בתשובותיו בשו"ת פאר הדור בסימן נון, וגם בתשובות הרמב״ם במהדורה אחרת בסימן קמ"ט, כותב הרמב״ם שאלו האדומיים, אלה שנותנים לנצרות, הם יותר קרובים מישמעאל. הם ברגע שאתה מחזיר אותם בתשובה, הם שומעים דברי תוכחה, הם מתגיירים. באמת רואים לאורך כל היהדות, כמו שהבאנו עכשיו, שבדרך כלל רבים מבני עמנו שהתגיירו זה דווקא אלה שבאו מאדום. מספר את הגמרא, שמע את זה הקיסר, אמר כך, שלח לו פלוגה שנייה, אמר להם, אדיר בלק, אל דברו איתו כלום, מטוב ועד רע. מה אתם צריכים לעשות? תפסו אותו, תביאו אותו. טוב, הם באים בדרך, אומרת הגמרא, מספרת הגמרא, מביא אותם לשמה, ואז הוא אומר להם, תראו, אני רק אגיד לכם דבר אחד קטן, רק תשמעו, אתם אל תגיבו. טוב, מה אפשר להם? יכולים לסתום לו את הפה? הקיסר אמר, אנחנו לא נדבר איתו, אבל הוא יכול לדבר איתנו. מה יהיה לנו משעמם בדרך? טוב, הם הולכים בדרך, ואז הוא אומר להם, תראו, עד שהקיסר, הוא מקבל את האבוקה שמאירים לו, יש לפני כן, יש עבד פשוט, שהוא תופס את האבוקה, והוא מראה אותו לאדם היותר גדול ממנו, והגדול יותר ממנו מראה ליותר גדול ממנו, והגדול ממנו מראה, עד שמגיעים למי? לקיסר שמראים לו את האבוקה. ואז הוא אומר להם, תגידו לי, והקיסר עם האבוקה, האם הוא לוקח ומראה אותו לעם שלו? אומר להם, אמרו לו, לא, הקיסר לא מראה. אמר להם, אבל בתורה כתוב שכשהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל בפרשת בשלח, הפסוק אומר שם, ואדומי הולך לפניהם יומם בעמוד ענה לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, לוקח את האבוקה ומראה לנו. שמעו ככה, התגיירו. מספר את הגמרא, שמע את זה הקיסר, תפס עכשיו פלוגה יותר מהדרג יותר גבוה. יש להם כמה פלאפלים מצד ימין, כמה פלאפלים מצד שמאל. מה להם, מה? עכשיו אתם הולכים? תיזהרו. כלום! שום דבר! אין ביניכם שום דוסייה. בסדר? אין בעיה, כבוד אדוננו הקיסר, מצדיעים לו. אהלן וסהלן, הולכים לדרך. מגיעים לשם, הוא לא מדבר מילה. תפסו אותו, כשהם באים להוציא אותו, יש שם מזוזה בפתח של הדלת. אז הוא בא והניח את ידו. אמר להם, תגידו, אתם יודעים מה זה הדבר הזה? לא, אנחנו לא יודעים מה זה. אמר להם, איך אתם לא יודעים? הרי דרכו מנהגו של עולם, שמי משמר, מי משמר את מי? העבדים עומדים בחוץ, ומשמרים את המלך שנמצא בפנים. אומר, אבל השתבח שמו לו כן הקדוש ברוך הוא, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. הקדוש ברוך הוא שם לנו מזוזה שאנחנו נמצאים בפנים, עבדה, והוא נמצא בחוץ, ושומר עלינו. שמעו את זה ונתגיירו. שמע את זה הקיסר, אמר חלס, בתלת פעמה וחזקה, זה אי אפשר עליו, עזב אותו, והמשיך. יש שאלה גדולה בפוסקים, הרי הגמרא אומרת ביבמות בדף ממזיים, שכשגר רוצה להתגייר, אנחנו לא משכנעים אותו להתגייר, לא זו בלבד, אלא דוחים אותו. ככה נפסק להלכה, ביורי דעה, בסימן רס המחתת, בלכות גרים. אומרים לו, לא שווה לך לבוא להתקרב ליהדות שלנו. איך עשתה נעמי? מה עשתה לבנות שלה? הולכי, לכו לקלות שלה. לא שווה לכם. לך נע, שוב נע. בכל זאת, באה רות ודווקא בה והתגיירה. אז איך זה, אונקלוס הגר, הולך ומחזיר אותם בתשובה? אז התירוץ הפשוט, בגלל שזה משום סכנה. זה משום סכנה. אבל העיון יעקב כותב תירוץ אחר. הוא מחדש חידוש גדול להלכה. ויש בה מה להתיישב בו. הוא אומר, אתה יודע מתי רבותינו אמרו שאסור לשכנע גוי להתגייר? לישראל אסור לשכנע גוי להתגייר. למה? כי הגמרא אומרת שם בבמות ממזיין עמוד ב' ובבמות דף קופתת ובקידושין בדף עין עמוד ב' ועין א' עמוד א' בתוספות בפירושו של רבי אברהם הגר, שקשים גרים לישראל כספחת. הוא אומר לישראל קשים, אבל גר בגר אין לו בעיה. הוא אומר אונקלוס הלך וגייר אחרים ושכנע אותם, כי לא היה לו את הבעיה לגייר אותם, כיוון שהוא גר יכל לגייר. אהבת את הפירוש? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יפה מה שאמרת, נביא לך סיוע מהזוהר הקדוש בפרשת שמות בדף י"ב עמוד ב', שהזוהר הקדוש אומר ויפן כה וכה וירא כי אין איש. אומר הזוהר הקדוש ויפן כה וכה, ראה שעתיד שום אף אחד מיוצאי חלציו של אותו המצרי להיות בו זרע הקודש. אף אחד לא יעשה משהו טוב לעם ישראל. אם ככה גמר עליו, בזוהר הקדוש בתיקונים, נכון? יש בתיקוני זוהר, בתיקון ו' ובעוד כמה מקומות שהזוהר הקדוש דורש מהפסוק הזה דרשות אחרות. אני חושב שצריך לשים לך פה פינה אישית. אז אם כן, יש לך? ברוך הבא. טוב, אז זה מה שכתוב כאן בגמרא. הכך, תראו מה היה עם קטיע בר שלום. עם קטיע בר שלום, הגמרא מספרת בעבודה זרה בדף י' עמוד ב' שהיה קיסר שונא יהודים. יום אחד הוא בא לכל חשובי המלכות, שם אותם אצלו, אמר להם, תשמעו, אני יש לי שאלה לשאול אתכם. אדם שעלתה לו כמין יבלת בתוך הבשר ברגל שלו, ברגלו, יש לו שם יבלת שהיא רוצה עכשיו לבוא ולחלות לו את הרגל. יש לו שני ברירות, או ברירה אחת, אופן צורה אחת, שהוא קוטע את הרגל שלו, לא עליכם. ואז הוא חי. או אופן שני, הוא סובל ומניח את היבלת הזו. מה אתם מציעים? זה היה רק כמשל. הנמשל, המטרה שלו הייתה לשאול, האם להשמיד את היהודים או לא? אמרו לו, כבוד אדוננו הקיסר, בטח, להשמיד, להרוג ולבד. מה אתה יכול להוריד להם? קצבאות, תוריד להם, אתה יכול להוריד, מה שאתה יכול, תשחט אותם על השחיטה עם שם ומלכות, תעשה סעודת מצווה. אמר, טוב, היה שמע אדם אחד מהמקורבים של המלכות, קראו לו קטיע בר שלום. אמר לו, תראה אדוני המלך, לא שווה לך לעשות את זה בגלל שני דברים. אחד, יקראו עליך מלכות קטיעה. מה שווה לך? אתה הורס את השם שלך? האמת שזו הסיבה השנייה שהגמרא אומרת שהוא אמר. הסיבה הראשונה שהוא אמר, אמר להם, אמר למלך, אדוני הקיסר, עם ישראל מפוזר ומפורד בין העמים. תלך בתאילנד, תראה כמה יהודים יש שם. לך לסינגפור, תראה כמה יהודים שם. איפה שתלך בעולם, קוסטריקה, תראה שם יהודים. אוסטרליה, קהילות שלמות של יהודים. כל העולם, כל העולם. אני אתקשר אליי עם מישהו מניו יורק, לפני שבועיים, אומר לי, שלום, הגעתי לפלוני, כן, אומר, אני שומע את השיעורים שלך במוסיוף. אני נהנה מהשיעורים. כל העולם יש לך, איפה אין לך יהודים בכל העולם? איפה שלא תלך, באיראן. אחד התקשר מאיראן, שלח הודעה, מאיראן, איפה? כל העולם שומעים את התורה, וכל העם רואים את הקולות. תראה מה זה. אמר לו, תשמע, אתה רוצה לבוא לחלות את כל היהודים שנמצאים במלכות שלך? הוא אומר, אתה רוצה, אבל כל המטרה שלך מה? להיות היטלר, להרוג את כולם. הוא אומר, אתה לא תצליח להרוג את כולם, כיוון שאתה לא יכול לתפוס את כולם. זה אחד הסיבות שרבותינו אומרים, למה הקדוש ברוך הוא פיזר אותנו בכל העולם. כי מה שיבואו וינסו לעשות לעם ישראל, גם לנצח ישראל לא ישקר ולא יחזב, אומר הנביא, אנחנו אומה, אמנם אנחנו מפורדים, אבל אנחנו מאוחדים, ישראל. הרמב״ם כותב בשמונה פרקים, הרמב״ם אומר שאם תראה מקום, בניין כולו מזהב, כולו מזהב. יש כאלה מקומות, כנסיות, בהודו, בכל מיני מקומות. אתה לא מאמין. אמר לי מישהו בסין, היה 30 שנה בסין, מישהו מטבריה, היה אצלי, הייתי עושה אצלו שיעורים פעם בחודש בבית שלו, והרבה התקרבו שמה. אומר, תדע לך, אני 30 שנה הייתי מוכר נעליים בסין. מביא נעליים, יבואן לארץ. הוא אומר, אני מגיע שמה, הוא אומר, אתה יודע מה זה? ארמונות מזהב, הוא אומר, אני אומר לך, הכל מזהב. הכל מזהב, לא כיפה מזהב, הכל מזהב. אמרתי, ריבונו של עולם, זה מה שכתוב ברמב״ם. הרמב״ם אומר בשמונה פרקים, אם תראה איזה בית כולו מזהב, ותראה אותו בסוף העולם שמאלה, ואתה אומר, תגיד, זה בשביל מה? הוא אומר, דה, אומר הרמב״ם, בדיוק יש גשם עכשיו בחוץ, ואין עליך מטריה, אתה יהודי, אתה הולך ואתה אומר, בוא נעמוד מתחת לזהב הזה. אומר, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את אותו בריאה הזאת, כל הזהב הזה בשבילך. לכבודי, ברטיב, יצרטיב, אף עשיטיב. אנחנו נעזר הבריאה, כמו שכותב הכוזרי בספר הכוזר. אז אם כן, אומר לך, היה קטיע בר שלום אמר, קטיע בר שלום אמר, לכן לא שווה לך לבוא ולנצח, לא שווה לך לבוא לייצר את עם ישראל. כן, מה אתה אומר? כן. אמת, ככה רבי חזקי לוינשטיין אמר בזמנו, יפה אמרת, שהרכבת שעשו מיפן שמה לבשנחאי, שכל זה בשביל שיבואו בחורי הישיבות, 400 בחורי ישיבה, יבואו, אני הכרתי כמה וכמה מהם, אחד מהם היה אבא של ראש הרב מכון פוע, של הרב מנחם בורשטיין, אבא שלו, המנוח על אבא שלום, היה בא אלינו לבית, אורח אצלנו במשך למעלה מעשור שנים, כל ראש השנה, הוא ואשתו והילדים שלו היו באים להתארח אצלנו פה בבית ישראל, כי זה מול ישיבת מיר, ושם הוא היה בא להתפלל בישיבה, והוא סיפר לנו את כל הסיפור באריכות. אז אני שמעתי את זה מכלי ראשון, כל הסיפור שהיה בשבת היום, נספר לכם את זה גם בלי נדר. כן, אז אם כן, גם יש רגע, יש לכל דבר, יש זמן. יש, אל תדע, גם זה יהיה. אז אם כן, איזה מקם רק אתה בוחר, תגיד לי. אז אומר לך אחר כך, בא קטיע בר שלום, הגיע, אמר לו, כן, אז לא שווה לך להרוג אותם. אמר לו, תשמע, קיבלתי את דבריך, ניצחוני בניי, ניצחוני, אבל מי שמנצח את המלך, ברא, הריגה, ולא סתם הריגה, מיטה משונה, ברמינן, תראה אלה רשעים, איזה סוג מיטה משונה. מי שמנצח את המלך, לוקחים אותו לתוך בית ריק, באים אנשים, כל אחד לוקח קילו עפר, בום, זורק עד שהוא נקבר ככה חי. אמר, זה העונש שלך. אמר, טוב, אם זה ראי, מה אפשר לעשות? בדרך שלקחו אותו לאותו הבית, לזרוק עליו את העפר, קטיע בר שלום היה הולך, פגשה אותו שם איזה מטרונה אחת, אמר לו, תראה אתה איזה מסכן אתה, גם מסרת את הנפש בשביל עם ישראל, וגם למעלה לא תקבל שכר לעולם הבא. אמר, לא, למה? אמר, תראה, אתה לא מהול, לא התגיירת. אומרת הגמרא, לקח את עצמו, זרק את עצמו על הרצפה, על איזה דבר מסוים, קטע את עורלתו, יש אומרים שלכן נקרא קטיע בר שלום, שלום זה היסוד, כך רש"י כותב בשבת דף קנ"ב, לא רק בקבלה, גם בפשט זה כתוב, וקטיע שהוא קטע את עצמו, הוא מל את עצמו, נורא נוראות. ואמר, הנה, עכשיו השלמתי את חובתי. כשיצא והמשיך הלאה, יצתה בת קול מהשמיים ואמרה, אשריך קטיע בר שלום, שאתה מזומן לחיי העולם הבא. אתם יודעים מה זה דרגה של מזומן? נורא נוראות מה שכותב על זה המערכו. נורא נוראות מה זה מזומן. אין לו דין גינם, אין לו שבעה מדורים, אין לו שבעה דינים שעוברים על הנפטר שמבואר בזוהר הקדוש, בפרשת נשוא בדף קוף חפב, ובזוהר ויקהל בדף רש צדיטט עמוד ב'. אין לו שום דבר, הוא נכנס ישירות לגן עדן. למה? כי הרמב״ם כותב, גם בפרק ג' מלכות תשובה, גם בפרק י' מלכות עדות, גם בפרק ח' מלכות מלכים, הרמב״ם כותב בשלושת המקורות האלה שגם חסידי אומות, וכך כותב, כך כתוב מפורש, תוספתא סנהדרין פרק י"ג, שחסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. בלי נדר, אנחנו ניתן על זה שיעור מיוחד, רק על הנושא הזה בעזרת השם, תבואו ליזדים, תשמעו. אז אם כן, עשה שמה, אמר לו, כן, אז יצא, בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. הוא עוד הספיק להגיד שהנכסים שלו יהיו לרבי עקיבא, זה אחד מהשישה דברים שהגמרא אומרת בנדרים דפנון שהתעשר בעקיבא בן יוסף. אז זה קטיע בר שלום, מאיפה יצא? מאדום, מעשיו. מי השלישי שאמרנו? אמרנו אונקלוס הגר, קטיע בר שלום ואנטונינוס. אנטונינוס אומנם בירושלמי יש דעות האם הוא התגייר או לא התגייר, ולמסקנה הירושלמי אומר שהוא התגייר. מה הראיה שהוא התגייר? עכשיו? אמר ראיה שהוא התגייר, אומר הירושלמי ראיה מפורשת, יום אחד אנטונינוס היה אצל רבי ואמר לו, אדוני המלך, אדוני רבי, אמר כבוד הרב, האם אני מזומן לחיי העולם הבא? בטח שאתה תזכה לחיי העולם הבא. אמר לו, אבל אמר לו, לא הפירוש, כך כתוב בפסוק, ויעבד יעקב אש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם באכלום, ולא ישריד לבית עשיו כי השם דיבר. אז אמר אנטונינוס לרבי, אמר לו, ולא ישריד, אז אני מהצאצאים של עשיו, סימן, שאני לא אקבל גן העדן. אמר לו, לא חביבי, ולא ישריד לבית עשיו, הכוונה למי שמתנהג כעשיו, ומעשה אכזריות. הוא לא יקבל גן עדן, הוא לא יהיה לו חלק לעולם הבא. אבל אתה כן תקבל לעולם הבא. זה גמרא בעבודה זרה בדף י' עמוד ב'. בירושלמי יש תוספת, גם בירושלמי במסכת מגילה פרק ראשון, וגם בירושלמי מגילה בפרק ג', וגם בירושלמי סנהדרין בפרק י'. הירושלמי מביא שמה בדיוק את אותם דברים. בירושלמי סנהדרין יש קצת שונה, אפילו השם שלו שונה בירושלמי סנהדרין. במקום אנטונינוס כתוב אנטולינוס. בסדר, איך שלא יהיה, אנטונינוס. אנטולינוס, זה אותו אדם. ירושלמי אומר שישבו פעם הוא ורבי יהודה הנשיא, ואמר לו, כבוד הרב, האם אני אקבל מסעוד מהלוויתן לעתיד לבוא? עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לוויתן לצדיקים. גמרא אומרת בבבא בתרא בדף עיני, כושל ברכה עתיד הקדוש ברוך הוא לתת, כמו שהגמרא מביאה ביומה עין וב, דומה לזה בפסחים קופיות את עמוד ב', בתנת וליהו יש עריכות יותר גדולה בזה. אמר לו, אז אני אקבל סעודת הלוויתן? איך אומר המשורר שם? אתה מכיר את השיר הזה על הלוויתן? נזכה לסעודת לוויתן, נשב בגינת הביתן עם הצדיקים,
מבהיקים מפיקים חמדתם, ישמח עמם בשמחתם, נהנים מזיר שכינה.
זה שיר שאנחנו שרים אותו כל שבת. אז זה אומר, נזכה לסעודת לוויתן. אמר לו, אני אקבל מהלוויתן? אמר לו, כן. אמר לו, תשמע, יש לי שאלה עליך. אני זוכר, לפני כמה זמן, שאלתי אותך, האם אני יכול לקבל מהקורבן פסח כשיבנה בית המקדש? אמרת לי, לא. אמר, אני לא מבין. כשיבנה בית המקדש קורבן פסח, אני לא אקבל. מהלוויתן אני כן אקבל, מה יותר גדול? קורבן פסח או לוויתן? אמר לו, תשמע, כתוב בפסוק, וכל הערה לו יאכל בו. על הלוויתן, לא כתוב שצריך דווקא מישהו מהול. גם חסידי אומות העולם יכולים לקבל. אמר לו, מה? קורבן פסח אני לא אקבל, לוויתן אני כן אקבל? אומר הירושלמי, הלך ומל את עצמו. שאלה בפוסקים, למה הוא מל את עצמו ולא על ידי אחרים? לא ניכנס לזה. הלך אחר כך לרבי, אמר לו, כבוד הרב, האם הברית שלי כשרה או לא כשרה? אולי יש ציצין המעקבין, אולי יש משהו. אמר לו, רבנו הקדוש, בשאלי לא נסתכלתי מהעולם. אתה רוצה נסתכל בשלך? תראה איזה קדושה. לכן תראו, הגמרא אומרת בשבת קופיות עמוד ב', וזה גם בירושלמי שם, לכן נקרא רבנו הקדוש. ואמרתי על זה סימן, מילה ראשי תיבות, לא הוריד ידו מאבנתו ראשי תיבות. מעולם, כל כולו קדושה, זה רבנו הקדוש. אז אם כן ראינו, תראה שלושה, כבר ראינו, אנטונינוס, ואונקלוס הגר, וקטיע בר שלום, ונירון קיסר בגמרא בגיטין ונבם עמוד א', כל מה שראה שם עם אותו ינוקה, הוא ינוקה שאמר לו פסוק לי פסוק רע, ונפק מיני רבי מאיר. כל זה, מה אמר רבי? אמר יעקב אבינו, אני חושש שמא אלה יהרגו לי. בפרט למפי מה שכתוב בגמרא במסכת אוריות י"ג עמוד ב' שאחרים היינו רבי מאיר. אחרים זה לאו דווקא היינו רבי מאיר כמו שכתוב באוריות י"ג, אלא אפשר לפרש שכל אותם אלה הגרים, כולם נכללו בכל אותם האחרים. ולכן פחד יעקב אבינו שמא יהרוג אותם. אם הוא הורג את עשיו, אז הוא מפסיד את כל אותם הצדיקים. לכן את ההפטרה הזו דווקא בשלנו. למה? הוא יש לו ניצוץ טוב וקדוש, עובדיה הגר היה בא מאדום, והוא מתנבא לנו על מפלת אדום, דווקא אדום, שהם היה להם עם עם ישראל צרות, הם יסבלו, אבל אלו שבאו והיו מחסידי אומות העולם, הם יקבלו שכר, וכל שכן אלו הצדיקים. עוד אתה יכול לפרש... נכון. עוד אתה יכול לפרש גם כן לפי מה שרשי כותב. רשי אומר בתחילת פרשת וישב, למה נשמחה פרשת וישב יעקב בארץ מגורי אביו? לסוף פרשת וישלח ששם מסופר על אלופי אדום. רשי אומר בפירוש השני שלו, משל למה הדבר דומה? היה אדם אחד שיש לו מלא פשטן, הרכיב את זה על הגמל. פשטן זה היה אחד הדברים שהיו מתעסקים בו בדור של דברי, בזמן רבותינו בתלמוד. זה היה אחד הדברים שהיה הכי הכי הרבה המסחר שלהם. בירושלמי בבא מציע כתוב מינימום בחמש מקומות, ככה אני זוכר כעת, שהפשטן שמעון בן שטח היה מתעסק איתו. היה תקופות שהפשטן היה זול, היה תקופות שהפשטן היה נוסק למעלה. בארבל, המדרש כותב במדרש רבה בראשית י"ט, שהיו מתעסקים שם בפשטן, כתוב בתוספת גם בפרה, בפרק י"ב, את הדבר הזה, שיש להם קוש הארבלי, קוש, קוש של הארבל, שלמה היו צריכים את הקוש הזה? בשביל לבוא ולנפץ את הפשטן. הפשטן היה גודל בארבל, תדעו לכם, הרבה אנשים לא יודעים, אני גרתי שם הרי, 9 שנים בגלות הייתי, בטבריה. ובטבריה, שם זה כל היישובים שליד, יש לך שם את כפר חיטים. הרב קוק אמר לי פעם, אל תקריא כפר חיטים, אלא כפר חוטאים. כשאמרתי לו שאני כל יום שלישי נותן שם שיעור, אומר לי, מה? בכפר חיטים? כך הוא אמר לי, בכפר חוטאים מוכנים לשמוע דברי תורה? תראה מה זה. אחרי שנים, אנשים מתעוררים בקיבוצים, רוצים לחזור בתשובה. ואחר כך, יש לך שם לידו, יש לך שם ארבל, בכפר זיתים. גם שם הייתי מעביר הרבה שיעורי תורה במקומות האלה. בארבל, תדעו לכם שבבקעת ארבל יש לזה מקור, לא מהיום, כבר בזמן רבותינו הראשונים, ולפני 500 שנה יש על זה עדות מפורשת, שבארבל, אני הייתי שם עשרות פעמים, שם יש אומרים שנמצאים קבורתם של השבטים, ראובן בן יעקב, שמעון בן יעקב, לוי בן יעקב ודינה בת יעקב. אני יודע, צומת פלמחים, גם שם הייתי. אני אוהב קברות צדיקים. איך? יש כמה דעות, אבל בספר המבית, בספר שלו בית אלוהים, בשער היסודות, בפרק ממחת, הוא כותב מפורש, בסוף הפרק עמוד תו נונחת, בהוצאה של תו שין ממהי. אז תראה שמה, בספר בית אלוהים הוא כותב, שיש שם דבר פלא, ואני ראיתי את זה במו העיניי. כל אחד יכול ללכת לראות את זה. בארבל, שאתה הולך, בארבל הישנה, יש שם צוק. אמר לי פעם מישהו שניסיתי להחזיר אותו בתשובה בשיעורים, אמרתי לו, נו, איך אתה בשבת? אומר לי, תראה, אני חייב ללכת לעשן נרגילה על הצוק. אומר הרב, אתה יודע מה זה? איזה יופי זה? ברוך השם, היום שומר שבת, מתקרב. חסדי השם. בקיצור, השבא בארבל, קבורים שמה, וכותב המבית, וזה עד היום אגב נמצא, שבדינה, מעל קברה של דינה בת יעקב, יש עץ של הדסים, והוא העץ של ההדס היחיד שנמצא באזור. כך הוא כותב. אומר, ואתה יודע למה? אומר המבית, כי דינה בת יעקב הלכה בפרשה שלנו עם שכם בן חמור, הוא לקח אותה, תצא דינה בת לאה. ואומר המבית, שלא תאמר, שם עשר בני יעקב, הם זוכים לומר שמה. שמה זה הכוונה? שהם אמרו, כולנו בני שחד, אנחנו כולנו צדיקים, כולנו, אין לך, כל המיטה שלך מיטה, מיטתו של למה. אומר המבית, גם דינה בת יעקב גדל דווקא מעל הקבר שלה ולא מעל הקברות של השבטים האחים שלה שהם לאדם, דווקא עץ של הדס, להגיד לך שהדס, כמו שהגמרא אומר בשבת קופדל, את גן הדס, זה גן של הדסים, זה גן עדן, ששם מקור הנשמות, מקור הריח, והגמרא אומרת במסכת מגילה בדף י' עמוד ב' ודף י' ג' עמוד א', הגמרא אומרת, והוא עומד בין ההדסים, מלמד שהצדיקים ימשלו להדסים. אומר, ועוד עושה חשבון, הדס, כמה גימטריה? היי, דלת, תשע, סמך, שישים ותשע. דינה, כמה גימטריה? דלת ויוד, 15, נון ואי, 55. בדיוק, דינה יעלה גימטריה הדס, כותב המבית. לכן, עת של הדס נמצא על קברה של דינה. ידעת החידוש הזה? את האמת? הנה, קיבלת משהו עכשיו. הנה, תמיד יש פצצות. יש הרבה פצצות במאגר. אז אם כן... איך?
גם השיר על הלוויתן זה...
בסדר, בסדר. יש גם שיר של המרוקאים על הלוויתן. כן, זה בסוף הסעודה הם שרים. זה נשאיר לך פעם אחרת. על כל פנים, אז אומר רש"י, שבישב יעקב, מה כתוב שם? שהפשטני הזה הלך עם הגמל, יש לו מלא פשטן. עכשיו, בדרך הוא עובר, יש שם בן אדם שהוא עובד בפחם. הפחם כולו אש. אמר לו, תגיד, הפחמי תמה, איך כל הפשטן הזה ייכנס? אמר לו, מה אתה מפחד? היה שם פיקח אחד, אמר, ניצוץ אחד יוצא מהמפוח שלך, שורף את כולו. ככה יעקב, ראה בסוף הפרשה כל האלופים של עשיו. אתם יודעים שלפני האלופים של עשיו, אתם יודעים מה כתוב? כל המלכים. זה כל סודות הקבלה כתובים שם. וזה דיברנו פעם אחרת. כל העץ חיים, כל העץ חיים, 50 שערים. מי שער הכללים? פרח, זה השער הראשון. עד שער קיצור הביע, זה החלק שער ה-50. הכל... על מה? הכל על המלכים האלה, כל שמונת המלכים. ניכנס לזה פעם אחרת בנדר. על כל פנים, כתוב פה שהפשטני הזה שורף את הכל. יעקב אבינו פחד, אמר, איך אני אעשה את זה? רואה את כל האלופים. אמר לו, עדה הוא דכתיב בפהפטרה שלנו, ויהיה בית יעקב אש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש. ניצוץ יוצא מיוסף. ניצוץ יוצא מיוסף. הקדושה של יוסף, רק ניצוץ ממנו. בום! מחלה את הכל. מה זה הקדושה של יוסף הצדיק? מה זה האור של יוסף הצדיק? זה הקדושה, הקדושה של התורה. אי אפשר לנצח אותה. אי אפשר. ניצוץ של הקדושה של התורה, זה חזק יותר מכל דבר. אין דבר. זה הכי מחזק את הכל. אז אם ככה, לפי זה אמרנו, מפתירים את ההפטרה שלנו דווקא בפרשת וישלח. כמו שרש"י אומר, על ויה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה כנגד האלופים, אז לכן אנחנו מפתירים את ההפטרה הזו. יום אחד, לפני 6 שנים, בדיוק, בשבת קודש פרשת וישלח, היינו אצל מורי ורבי הגאון הקדוש הרב דב קוק. טוב, והנה אנחנו קוראים את ההפטרה, פתאום אני רואה את הרב קוק, אני עומד לידו, למה אני חזן שם? אני רואה אותו פועץ בבכי, כל ההפטרה. בפרט שהגיע לפסוק י"ב. מה כתוב פסוק י"ב? ואל תראה ביום אחיך ביום נוכרו. ואל תשמח לבני יהודה ביום עובדם, ואל תגדל פיך ביום צרה. שאל אותו, הרב כבר הגיע ואני מתבייש ממנו. אמר לו ואל תראה, אמר לו טוב בסדר, אתה חושב אני יכול עליכם? מי יכול עליכם אתם? ואל תראה ביום אחיך ביום נוכרו, ואל תשמח לבני יהודה ביום עובדם, ואל תגדל פיך ביום צרה, אל תבוא ושר עמי ביום אדם, אל תראה גם אתה ברעתו ביום עדו, ואל תשלח נבח אלו ביום עדו. אז אומר, אני רואה את הרב בוכה פה ממש, ועד שאני רואה, לוקח את האצבע שלו, נושך את שפתיו. אמרתי, ריבון עלמה, למה הרב בוכה דווקא בפסוק הזה? מה מיוחד שמה? אמרתי, נחכה לסוף ההפטרה. נגמרה ההפטרה, ואז הרב נקד מעותיו, מוחד מעותיו, ואומר, אני רוצה להגיד דבר תורה קצר. מה הדבר תורה? על הפסוק הזה. ואז הוא אמר, הגמרא אומרת בפסחים דף נון דלת עמוד ב', שבעה דברים מכוסים מבני האדם, אחד מהם זה עומק הדין. שאל הרב, אני לא מבין את הפסוק הזה. בפסוק הזה כתוב שעתיד הקדוש ברוך הוא לבוא לאדום, ומה להגיד לו? להגיד לו, אל תראה ביום אחיך ביום נוכרו. למה לא יכלת, למה לא באת להחלץ לעזרתם של עם ישראל? כשראית שבאים ומצירים להם, למה לא באת לעזור להם, לעם ישראל? ואל תשמח לבני יהודה ביום עבדם. טוב, שתקת, לא עזרת להם, למה שמחת? למה חייכת בזמן שהם הצירו להם? למה כשהגרמנים באו ועשו, למה צחקתם כשעשיתם? למה? טוב, לא עזרתם, נו, שתקנו. למה לא למה שמחתם בזמן שעם ישראל היה בצער? ואז הרב קוק פרץ בבכי ואמר, תראה מפה מה זה על כל דבר נעלם יביא אלוהים במשפט. מה זה עומק הדין למעלה אחרי שהאדם יוצא מן העולם הזה, עולה למעלה לשמיים, גם על הדבר הזה, לכאורה. ואז הוא הביא משל. הוא אמר, תראה היטלר, היטלר עכשיו הרשע, עומד לידך, 6 מיליון יהודים אם לא יותר, הרג. הוא אומר, תראה, עומד לידך היטלר מולך. ואז אנחנו באים ואומרים לו, היטלר, תגיד לי, למה כפית את עם ישראל בעבודות כפייה, נתת להם להיות ולעבוד עבודה קשה? למה שמחת כשיהודים נשרפו בכבשונות? אומר, תגיד, אם נשאל את עצמנו, זה נראה לכם דבר ריאלי? זה מה שאנחנו עכשיו מביאים את היטלר מולנו ונשאל אותו, למה שמחת וחייכת? לא נשאל אותו כזאת שלה, מה נשאל אותו? למה הרקת 6 מיליון יהודים? אומר הרב קוק, אני שמעתי מפי קודשו, אומר, לא, זה לא רק הטענה. אומר, תראה, ישאלו אותו גם למה הוא שמח, לא רק זה שהוא הרג ודאי, זה שלא נחלץ לעם ישראל ודאי. אומר, ישאלו אותו עומק הדין, למה שמחת במפלת ישראל? תראה מה זה, כמה העתיד הקדוש ברוך הוא לעשות כל דבר, לבוא לעשות לאומות העולם. אחר כך כתוב גם כן, טוב, יש עוד ים של דברים פה שלא הספקנו להגיד אותם, אבל נסיים בדבר אחרון, על הפסוק האחרון של הפרשה. כתוב על ההפטרה, כתוב בסוף ההפטרה שלנו, יש ים, אני אומר לכם עוד כמה שעות יש, אבל אין מה לעשות, חייבים לסיים. כתוב בסוף ההפטרה שלנו, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה. אז הירושלמי אומר, בנדרים, הירושלמי מביא שם פרק ג' הלכה ח', שעתיד הקדוש ברוך הוא לבוא ולתפוס את עשיו ולגרור אותו בחוץ. אבל שאלנו, מי הכניס אותו לשם בכלל? ולא זו בלבד, מלבד שהוא נכנס, למה הקדוש ברוך הוא עצמו מוציא אותו? מה, חסר שלוחים להוציא אותו? פעם אחרת אני אסביר לכם יותר בעריכות, ככה על קצה המזלג, יש עניין שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כמו ביציאת מצרים, אותו דבר פה, עתיד הקדוש ברוך הוא לבזות את עשיו. אתה יודע איזה ביזיון יש? שכשהקדוש ברוך הוא מטפל בבן אדם עצמו, כשהרי אם על דרך הרי מידה טובה מרובה, הזוהר הקדוש כותב בזוהר החדש בבראשית, בדף חף דלת, הזוהר החדש כותב ששלמה המלך ודוד המלך אמרו שהם רוצים שהקדוש ברוך הוא יעשה איתם את המשפט, כי אם ברור להם יעשה איתם את המשפט הוא יעשה איתם בחסד ורחמים, אבל כשהקדוש ברוך הוא עושה דין, וואה מה עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות, תופס את עשיו וגורר אותו. אבל אתם יודעים מה כתוב שם בירושלמי? כשהוא נכנס לגן עדן, מה הוא עושה? מתעטף בטלית. הבנתם? הוא לוקח תלית, ואומר, בטח, אבא שלי קנה לי תלית שהייתי ילד. אבא, אביו קונה לו תלית, קטן יודע להתעטף בציצית. זה עשיו, מראה לכולם, אני בסדר. תמות נפשי מות ישרים הוא רוצה, כמו בלעם. אחר כך מה כתוב, עלו מושיעים בהר ציון. אומר הזוהר הקדוש בפרשת תולדות בדף קוף ממגימל. אומר הזוהר הקדוש, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. מה זה ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו? לכאורה איך היה צריך להיות? ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט הר עשיו, והייתה להשם המלוכה. שואל הזוהר הקדוש, אנחנו אומרים כל יום, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. מה זה? אדון העולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. מלכותו של הקדוש ברוך הוא היא, כל הז... היא עוד לפני הבריאה, היא בכלל כל מלכות... מלכותו בכל משל הכל הזמן. מה זה? והייתה להשם המלוכה. שואל הזוהר הקדוש, רק אז והייתה להשם המלוכה? רק שבעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו? אומר הזוהר הקדוש, אפילו שהקדוש ברוך הוא שולט בכל העולמות, בין למעלה בין למטה, אבל בזמן הזה הקדוש ברוך הוא נתן מלכות וממשלה לאומות העולם. כל אחד הקדוש ברוך הוא נתן לו חלק וירושה בעולם הזה. לגלות בבל 70 שנה, לגלות יוון 180, גלות פרס ומדי 52. כל אחד ואחד מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, נתן לו תאריכים, נתן לו תקופה. הוא אומר, אבל העתיד לבוא, כשהגאולה השלמה תבוא, אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא ייקח מכולם את הממלכה. ואז והייתה לה השם המלוכה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, נזכה באמת למלכות השם במהרה עלינו, במהרה בימינו, אמן ואמן. חזקים וברוכים. הרב בן פור, אתה אומר פיוט לחנוכה. כן? טוב. איזה שיר של רבי יהודה הלוי אתה רוצה? יצל יונה מחכה ודמעתה לך מפקה ותשמח בך אתה מלכה בשמונת ימי חנוכה ותשמח בך אתה מלכה בשמונת ימי חנוכה הודו לגאה על גאים ונורא על כל נוראים היסיל את עינים השמונאים מיד צרקים בעמק היידה אוי משמח בך אתה מלכה בשמונת ימי חנוכה ותשמח בך אתה מלכה בשמונת ימי חנוכה. חזקים וברוכים בכבוד כבוד ידידנו הגאון רבי יצחק בן פורת אהובנו, בכבוד. אז הכי מברוכים.